אוקיי, okay, בואו נתחיל. נעשה מיוט. טוב, בשיעורים הקודמים דיברנו על דינא דמלכותא, תקנות הקהילה וכדומה, שכל אלה הם בעצם חוק המדינה למשל, כן, או מנהגים, כל אלה בעצם יכולים לקבוע את הדין. זאת אומרת, מבחינת ההלכה למעשה חשוב להבין ולדעת מה הם אומרים, אבל לעסוק בהם זה לא נקרא לעסוק בתורה. ולכן יש פה, זה בעצם מראה לנו שיש הבדל בין, מצד אחד אמרתי שעיקרה של התורה זה ההלכה, או זה, אני חושב שזה לא רק עיקרה, זה אולי כולה אפילו, אבל מצד שני, המושגים תורה והלכה הם לא מושגים חופפים. יש דברים שהם הלכות שמחייבות אותנו למעשה, והם לא תורה. למשל, דינא דמלכותא. אז העיקרון של דינא דמלכותא דינא, הוא כמובן עיקרון תורני. לעסוק בו זה ללמוד תורה. אבל לבדוק מה אומר הדינא דמלכותא, ללמוד משפטים, זה לא תורה. הבאתי לזה דוגמה כמו נדרים. אז לדעת שאדם צריך, ככל היוצא מפיו יעשה, אדם שנדר צריך לקיים את מה שהוא נדר, זה תורה. אבל לברר מה האדם נדר, ולמה הוא התכוון, ומה פלוני נדר, ומה אלמוני נדר, זה ברור עובדתי, זה כמובן לא לימוד תורה. זה נדרש כדי לדעת לפסוק לו הלכה, להגיד לו מה הוא צריך לעשות, מה אסור לו לעשות, אז מבחינת פסיקת ההלכה זה ברור נחוץ, אבל עיסוק בזה זה לא עיסוק בתורה, או כמו הבירור המעשי שבית הדין עושה במסגרת הדיון על הפסק דין, או במסגרת גיבוש פסק הדין, בית הדין צריך לברר את העובדות, מה היה במקרה הזה. בירור העובדות מאוד חשוב כדי לפסוק את ההלכה, אבל לא נכון שעיסוק בעובדות הוא לימוד תורה. לכן כל הדוגמאות האלה מראות לנו שיש הבדל בין תורה לבין הלכה. ואני רוצה, אולי אני אגיד עוד, אני אביא עוד דוגמה על העניין הזה. דוגמה נוספת זה מה שנקרא תורת המשפטים של רב שמעון שקופ. והוא בעצם טוען את הטענה הבאה. הוא מביא קושייה של המערי בסן. והמערי בסן בעצם שואל, למה כשיש לנו ספק בדיני ממונות, אז הכלל הוא ספק ממון לכולה. מה זה נקרא לכולה? כולה לרובן זה חומרה לשימון. ולהפך, בדיני ממונות יש שני צדדים. לכולה הכוונה לכולה לנתבע. זאת אומרת, הנתבע לא צריך לשלם אם יש ספק. בשביל לאלץ את הנתבע לשלם, התובע צריך להביא ראיות. מוציא מחברו עליו הראיה. אם הוא לא הביא ראיות, עדיין יכול להיות שהוא צודק. אבל גם יכול להיות שלא. אנחנו בספק. מה עושים במצב של ספק? מוציא מחברו עליו הראיה. הכסף נשאר אצל הנתבע. השואל המערי בסן, למה? הרי יש פה הנתבע, יכול להיות שהוא עובר על איסור גזל אם זה לא שלו. יש לנו ספק. ספק דאורייתא לחומרא. אז הנתבע בעצם היה צריך לשלם בגלל שהוא בספק איסור גזל. הוא היה צריך להחמיר כדי להימנע מאיסור גזל ולשלם גם במצב של ספק, גם אם אין ראיות.
ומה עם השני?
מה?
ומה עם השני?
השני לא יכול לקחת את זה מאותה סיבה.
אז לא עושים
כאילו. אמנם הקושייה הזאת כשלעצמה היא כמובן לא קשה, בגלל שהרי בעלי, מי נמצא פה בספק? הדיינים. בעלי הדין הרי יודעים מהי האמת. אחד מהם משקר, אחד אומר אמת. אבל שניהם יודעים מהי האמת. הדיינים הם אלה שנמצאים בספק. אז אם אני עכשיו הולך לנתבע ואני אומר לו, תשמע, בעצם, הוא לא הרים את נטל הראיה. אז לכן הממון מן הדין יכול להישאר אצלך. אבל, כיוון שיש ספק שאתה עובר על איסור גזל, אז אתה צריך להחמיר, ובכל זאת לשלם את הכסף, או לזרוק אותו לים, או לא יודע מה לעשות איתו. אבל הבן אדם אומר, מה זאת אומרת אני צריך להחמיר? אני אומר לך שאני צודק. אני יודע מה היא האמת. זה שבית הדין
ולפעמים
נמצא
לפעמים
בספק.
יש ספק,
מה?
לפעמים יש ספק במציאות הרב, לפעמים יש ספק במציאות גם.
מה זאת אומרת ספק במציאות?
ספק במציאות של מי, למי הממון הולך, כאילו האם הוא הזיק או לא הזיק.
מה זה משנה אם הספק הוא במציאות או לא?
אז הוא לא יודע אם באמת הוא...
לא שייך לספק במציאות. גם ספק בדין וגם ספק במציאות, זה יכול להיות שהוא לא יודע או כן יודע. אתה מתכוון לבריא ושמע. קושייה כן. באמת של המערי בסן קיימת רק בבריא ושמע. מה זאת אומרת? במקום שבו הנתבע טוען טענת שמע. מישהו תובע אותי אומר, הלוויתי לך 100 שקל. אני אומר, אתה יודע מה? אולי, אני לא זוכר. אז התובע טוען בריא, ואני, הנתבע, טוען שמע. עכשיו, אם אין מוחזק, אז בבריא ושמע בריא עדיף לכל הדעות. אבל אם הבריא זה התובע, והנתבע אומר שמע, זה מחלוקת המוראים. ולהלכה אנחנו פוסקים בריא ושמע, לאו בריא עדיף. זאת אומרת, בריא לא יכול להוציא ממוחזק שטוען שמע. אוקיי? זאת ההלכה. במקרה כזה, עולה הקושייה של המערי בסן. למה? כיוון שהנתבע בעצמו, הרי לא יודע את האמת. זאת אומרת, הוא עצמו גם נמצא בספק, לא רק הדיינים. נו, אז אם זה ככה, אז למה הוא לא צריך לחשוש שהוא יעבור על איסור גזל ומספק להחמיר? עכשיו, פה גם אין בעיה מה הוא יעשה עם הכסף. הוא ייתן את הכסף לתובע, והתובע טוען בריא, זאת אומרת, הוא יודע את האמת. אז אין שום בעיה, אני לא יכול לחייב אותו להחמיר מספק, כי אני, הדיין, נמצא בספק. הוא אומר לי, שמע, מה אתה רוצה ממני? אני לא בספק, אני אומר לך שאני צודק.
כי הולכים לפי הטענות. הולכים לפי הטענות, לא? לא משנה מה הוא חושב, מה הוא טען לפני הבית דין, אני.
לא הבנתי.
יש הבדל מה הוא יודע וחושב למה שהוא טוען לפני בית דין. יש כזה חבסיור שאומר, חושב משפט, לא זוכר איפה בדיוק, שיש כזה מושג שהוא שואל על שבוע שב. שאם אחד נגיד אומר לשני, הוא חייב לו באמת 100, והוא טוען שהוא חייב 200, אז אסור לו להגיד לו שהוא חייב 200. אבל הנתבע, אסור לו להגיד, אני לא רוצה להודות במקצת, ואז אני חייב שבועה, עדיף לי לכפור בהכל, ואז אני ביני לבינו, אני אתן לו את הכסף. אז אסור לו לעשות את זה, כדי להיפטר מהשבועה. ואז החבסיר שואל, שהרי לכאורה זה שבוע שב, כרי הוא יודע מה שהוא יודע, הוא יודע שהוא לא חייב לו אלא 100, ואם כן זה לא בריא במקצת, אז הוא מסביר מיד, זה הרי לא שאלה לכאורה, אבל כך הוא שואל כביכול, ואז הוא מתרץ ישר, שזה לא נקרא מועיד במקצת, זה לא נקרא שבוע שב, בגלל שהולכים לפי הטענה, לפי מה שהבן אדם רוצה, כאילו, לפי מה שהבן אדם אומר בפני בית דין, כאילו בית דין נתרסים רק למה שהוא אומר, לא למה שהוא חושב. לפני בית דין הוא אמר ככה.
אז מה זה קשור? ברור שהבית דין מתייחס למה שהוא אמר, אבל למה הוא לא נשבע, למה הוא לא נשבע שבוע שב? למה בית דין משביעים אותו זה ברור? אבל הוא כן יודע.
וזה לא משנה, זה הרעיון. ברגע שעברנו לקטגוריה של בית דין, כל מה שמשנה זה מה בית דין אומרים לך לעשות.
את זה ידעתי גם בקושייה, אני לא רואה מה החידוש בתיאור. זאת אומרת, בסדר, אז אתה אומר לי, סדור השבוע עכשיו. אוקיי, אז מה זה נוגע אלינו?
זה נוגע אלינו, כי השאלה שהרב העלה, זה לא שייכת כאילו לכאורה, לפי התירוץ הזה, כי ברגע שהוא טוען בפני הרב של, הרי זה ספק דאורייתא לחומרא, כי באמת הוא יודע. זה לא משנה אם הוא יודע, כי ברגע שהוא טוען בפני בית דין, שהוא לא חייב.
לא, מה זה יודע? נתבע לא יודע, נתבע בשמע.
כן, נכון, ומה הטענה? הטענה שספק דאורייתא לחומרא והוא לא יצטרך לשלם, נכון?
כן צריך לשלם.
לא, אבל גם אצלו זה ספק שיקחו לו.
מה זה ספק שיקחו לו? אז מה אם יקחו לו? אם הוא חייב והוא לא משלם, אז הוא עובר על איסור גזל.
כן, אבל אם השני לוקח לו, אז גם הוא עובר עליו, כי הוא גוזל מהנתבע.
לא נכון. בגלל שהשני טוען שהוא יודע את האמת. הוא צודק, הוא טוען בריא.
כן, אבל השני, אתה לוקח ממנו משהו שהוא לא שייך לו.
לא, הוא כן שייך לו.
כי הוא טוען בריא.
הדיינים בספק. יש להם בעיה שהם בספק. התובע, אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אתה חייב להחמיר, כי אני בספק.
אבל זה בדיוק לפי התירוץ. זה בדיוק התירוץ, כאילו לפי החבסיות הזה, אז לא צריך להתייחס בכלל לבני אדם. זה שהבן אדם הוא ככה, מתייחסים לבית דין.
מה שהוא אומר זה קשור לגדרי שבועת שווא. מה זה קשור לעניין? ברור שאתה לא יכול להכריח אותי להחמיר מספק כשאתה בספק. אני לא בספק, מה אתה רוצה?
זה דווקא אם שתינו נמצאים בינינו ובין עצמנו, אבל ברגע שזה בפני בית דין, אין מבחינתם הכל בספק.
לא, אבל בית דין שיהיה בספק, מה אכפת לי? בית דין זה אומר המוציא מחברו עליו הראיה. זה מה שבית דין פסק. יפה, עכשיו בית דין הולך הביתה. בסדר? עכשיו אומר לעצמו הנתבע, לא קשור לבית דין. אומר לעצמו הנתבע, בסדר, אבל יש לי ספק. והרי אולי אני עובר על איסור גזל. טוב, אז אני אשלם לו. השאלה היא לא למה בית דין לא מחייב אותו לשלם. השאלה היא למה הוא לא חייב לשלם, לבוא לשלם מעצמו, בגלל שיש ספק. ספק גזל, גזל. ואם הוא ישלם, אז מה הבעיה? למה שהתובע לא ייקח? אף אחד לא יכול להגיד לתובע לא לקחת, בגלל שהבית דין נשארו בספק. התובע לא בספק.
כן, אבל השאלה היא על התובע והנתבע, או השאלה היא על הבית דין?
לא, על התובע והנתבע.
טוב, אבל אנחנו כאילו מצפים שמצד עצמם הם יהיו אנשים ישרים, כאילו, אני לא מבין, אני מנסה להבין כאן את השאלה.
אנשים ישרים, הם חייבים על פי דין, מה זה אנשים ישרים?
כן, אבל אין מי שיחייב אותם על פי דין, כי בית דין לא יודעים.
אנשים תלמידים קופין על המצוות.
מה, בגלל שהוא אומר בורי?
כן, לא, בגלל שהוא אומר שמה. חייבו את הנתבע לשלם, בגלל שהנתבע טוען שמה. אז יחייבו אותו לא כי הוא חייב, יחייבו אותו מדין ספק הדאורייתא לחומרא, כפייה על המצוות.
אבל חוץ מברי ושמה, יש עוד דוגמה פשוטה לספק במציאות, כמו האם מי שנקחה ילדה, או מי שילדה, ואז נקחה, כאילו אם הזקתי ואני לא יודע מתי זה קרה, אז אף אחד לא יודע.
זה משהו לספק במציאות, אתה חוזר לעוד פעם למשהו שגם הצדדים לא יודעים, אז זה אותו דבר, מה...
כן, גם הצדדים לא, כל אחד אומר שמה, גם שניהם אומרים שמה.
אז אם שניהם אומרים שמה, אז מה? אז חזרנו לאותו מצב, שגם אם הנתבע רוצה לשלם, התובע לא יכול לקחת.
כן, בסדר, לא, הרב אמר כאילו, מה הדוגמה של המערי בשן?
נכון, כי הדוגמה היא רק
בריא. זה גם נכון. או בריא ושמה או שמה ושמה.
לא נכון, רק בריא ושמה. ושאם זה שמה ושמה, אז הנתבע אמנם אולי ישלם מדיני ספק, אבל התובע לא יוכל לקחת.
אז מה שהרב אמר, ישליחו לים, כן, זה מה שהרב אמר.
זה מה שאמרתי קודם, אבל השאלה האמיתית זה מתי שיש בריא ושמה. באופן עקרוני הנתבע צריך לטעון שמה, זה הדבר החשוב. אז זאת הקושייה של המערי בשר, ורב שמעון שקופ טוען את הטענה המפורסמת הבאה. הוא בעצם רוצה לומר שאיסור גזל שונה מכל שאר איסורי התורה. למה? כי איסור גזל פירושו שלי אסור לקחת ממון ששייך למישהו אחר. עכשיו השאלה, איך אני יודע או מה קובע האם הממון הזה שייך למישהו אחר או לא? ברקע של דיני גזל קיימים דיני הקניין. מי בעלים על מה ואיך נעשים בעלים, וכל הקביעות הקנייניות, מי הוא הבעלים על כל דבר. אחרי שאני יודע את כל הדברים האלה, בא איסור גזל ואומר, אם יש משהו ששייך לפלוני, לך אסור לקחת את זה בלי רשות. זה גזל, אוקיי? אבל בתשתית יש פה דיני קניין. עכשיו, מאיפה אני יודע את דיני הקניין? כידוע, בישיבות אומרים שמסכת בבא בתרא זה מסכת בלי פסוקים. היא עוסקת בקניינים, יש גם במציע קצת, אבל בבא בתרא יש יותר. עוסקת בקניינים, וזה בלי פסוקים. זה חכמים קובעים כל מיני כללים, הגבהה, משיכה, חזקה, שטר וכדומה. ואין לרוב הדברים האלה אין מקור בתורה, אין פסוקים. יש קצת כאלה שיש, אבל רובם לא. מאיפה זה בא? רב שמעון שקופ טוען שזה בא מתוך דיני, מה שהוא קורא דיני המשפטים. מה זאת אומרת? יש איזושהי קביעה משפטית שהחברה קובעת, היא קובעת את דיני הקניין. מי בעלים על מה, איך מקנים דברים, איך קובעים מי הוא הבעלים על כל דבר. אחרי שדיני המשפטים קובעים את החלוקה הקניינית, זאת אומרת מי בעלים על מה, עכשיו בא איסור גזל ואומר, מי שפוגע בממון של השני, מי שפוגע בממון של השני, אז הוא עובר איסור, ואיסור דאורייתא. זאת אומרת, האיסור של גזל נותן גושפנקה לקביעה שקודמת להלכה. קביעה משפטית, של תורת המשפטים שקודמת להלכה. אחרי שתורת המשפטים אומרת שהממון הזה הוא שלך, בא איסור גזל ואומר, לי אסור לקחת את הממון הזה. זאת אומרת, זה נותן תוקף לקביעה הקניינית שהממון הזה הוא שלך. יש טעות נפוצה של הרבה אנשים, גם כל מיני אנשים שטוענים שרב שמעון סקופ מתכוון לומר שתורת המשפטים רק קובעת באופן נקרא לזה עובדתי או תיאורי מי בעלים על מה. אבל לפני שהיה איסור לא תגזול, יכולתי לקחת את הממון הזה גם אם הוא נחשב שלך מבחינת תורת המשפטים, כי הרי אין איסור לא תגזול. זאת אומרת, איסורים יש רק בהלכה. מה שקודם להלכה זה רק הקביעות העובדתיות, מי בעלים על מה. אבל זאת טעות, זה לא נכון. ברור שרב שמעון לא מתכוון לזה, אני חושב שזה גם לא נכון, גם אני חושב שזה לא נכון, אבל ברור שרב שמעון לא לזה התכוון. רב שמעון טוען יותר מזה, רב שמעון טוען שיש גם איסור לקחת ממך את הממון שהוא שלך, איסור משפטי. על גבי האיסור המשפטי, יש גם איסור דתי, הלכתי, שנקרא לא תגזול. אוקיי? זו הטענה שלו. איך אני יודע שלזה רב שמעון שקופ מתכוון? כי רב שמעון שקופ למשל אומר שאסור, יש מחלוקת עם גזל גוי אסור מדאורייתא. הוא אומר שלשיטה שגזל גוי לא אסור מדאורייתא, הוא כן אסור מדאורייתא. מה זאת אומרת? הוא אסור מצד דיני המשפטים. איסור לא תגזול לא חל על זה. אבל עדיין הרי הממון של הגוי שייך לגוי. יש דיני קניין גם בגוי. ברגע שהממון שייך לגוי, לי אסור לקחת את זה. איסור משפטי. גם אם לא תגזול, לא קיים פה כשאני לוקח ממון של גוי. לאותן שיטות שהוא לא קיים. אבל יש את האיסור המשפטי לקחת. אתם מבינים שרואים מפה שרב שמעון שקופ רואה ברובד המשפטי גם איסורים, לא קביעות עובדתיות של מי בעלים על מה. יותר מזה, רב שמעון שקופ,
אני חושב שגם אומר את זה בתורה מפורשת. הוא אומר שאיך, למה אנחנו חייבים אם התורה לא צוותה את זה, אז הוא מביא את זה שההיגיון מחייב והשכל מחייב.
זה...
רואים שהוא מתכוון ממש שזה עופר.
המשפט הבא שלי. רב שמעון שקופ שם שואל, וכי, ואם תאמר, למה אני צריך לציית לדבר שהתורה לא צוותה עליו, כן, לתורת המשפטים, אז הוא אומר למה אני צריך לציית לדבר שהתורה כן צוותה? כי הסברה נותנת שאם התורה מצווה צריך לקיים. אז הסברה גם נותנת שתורת המשפטים מחייבת. זאת אומרת, הסברה זה יסוד יותר בסיסי, יסוד מחייב יותר בסיסי מאשר הציווי של התורה. התוקף של הציווי של התורה יסודו בתוקף של סברה, בזה שסברה בעצם מכירה בזה. זה התירוץ, אבל לא חשוב לענייננו, ענייננו חשובה השאלה. אם הוא שואל למה צריך לציית, ברור שהוא מבין שיש גם איסור לגזול בתורת המשפטים. כי אחרת, באמת אין שום חובה לציית. סך הכל, תורת המשפטים רק אומרת שהממון הזה שייך לך, והיא לא אמרה לי שום דבר כן לעשות או לא לעשות עם זה. אם אני לוקח את הממון, אז לקחתי, מה הבעיה? רק איסור לא תגזול יוצר איסור לקחת את הממון, לפי התפיסה ההיא. אם זאת הייתה התפיסה, אז אין מקום לשאלתו של רב שמעון שקופ. מה הוא שואל שמה? למה שאני אציית למשהו שהתורה לא צוותה? על מה אני צריך לציית בדיוק? ברור שרב שמעון שקופ, רב שמעון שקופ מתכוון שתורת המשפטים גם אוסרת לקחת את הממון של מישהו אחר. לא רק קובעת את העובדה שהממון הזה שייך למישהו אחר. לאור הטענה הזאת, רב שמעון שקופ עכשיו מיישב את קושיית המערי בסן. הוא אומר ככה, בעצם איסור לא תגזול נותן תוקף לקביעה של תורת המשפטים. ברגע שהקביעה של תורת המשפטים אומרת שאתה גזלן, לקחת ממון של מישהו אחר, חל עליך איסור לא תגזול. אבל מי שקובע את התחולה של האיסור, את ההיקף של האיסור, מתי הוא קיים ומתי לא, זה בכלל לא התורה, זה תורת המשפטים. היא קובעת איזה ממון שייך למי. ברגע שהיא קובעת את זה, אם לקחתי את הממון, אז עברתי על איסור לא תגזול. עכשיו, אם זה ככה, אז הוא אומר, הרי מבחינת תורת המשפטים, הכלל המשפטי הוא המוציא מחברו עליו הראיה. זה הכלל המשפטי. אבל שאם התובע לא הביא ראיה לדבריו, אז הנתבע לא צריך לשלם. אז עכשיו אתה שואל אותי, בסדר, אז בית הדין פסק שאתה פטור. אבל אתה עצמך צריך לחשוש מדין ספק דאורייתא לחומרא. מה פתאום? איזה ספק? יש פה ספק איסור גזל. אבל איסור גזל קיים רק על דבר שברמה המשפטית נפסק שהוא לא שלי. אבל כאן הרי משפטית נפסק שזה כן שלי. עוד פעם, גם אם עובדתית אני לוויתי. במציאות, בהיסטוריה, באמת לוויתי. אבל מבחינה משפטית, הממון הזה, כיוון שאני בספק, הממון הזה נחשב שלי. כי הוא לא הביא ראיות. אז אם משפטית זה שלי, ממילא גם אני לא עובר על איסור גזל. איסור גזל נגזר מהקביעה המשפטית. אם משפטית נקבע שהממון הזה הוא שלי, מותר לי להחזיק בו, ממילא גם איסור גזל ההלכתי לא יחול עליו. לכן אין שאלה למה אני לא צריך להחמיר בספק איסור. זאת טענתו של רב שמעון שקופ.
הרב, זה גם להפך הרב, זה הולך גם לכיוון הפוך. אם אני לא עובר, אם אני לא עובר לו תיקזון, אז אני גם בהכרח לא עובר על המשפטי, כי שמה זה לא, זה לא חופף.
ודאי שלא, הנה, גזל גוי למשל.
כן, גזל גוי, אז...
נכון. איסור לא תיקזול כפוף לתורת המשפטים, ותורת המשפטים יכולה להיות יותר רחבה מאיסור לא תיקזול. זאת אומרת, איסור לא תיקזול קטן שווה מתורת המשפטים. או קטן או שווה. תורת המשפטים אף פעם לא תהיה יותר מצומצמת מאיסור לא תגזול, אבל היא יכולה להיות יותר רחבה.
כן, ועוד דבר, הרב אמר שזה, בהתחלה הרב אמר שזה, הבעלות זה הגדרה לפי מה, איך הבני אדם מגדירים. כאילו, אז הבעלות זה לא דבר כאילו שקיים באופן אובייקטיבי, בלי קשר להגדרות שאנחנו נותנים לה, אם כן זה שלו או לא זה שלו.
זה כבר שאלה פילוסופית, איך אתה מבין את עולם המשפט? האם עולם המשפט זה קונבנציות, זאת אומרת, הסכם חברתי, אנחנו מחליטים איך קובעים את דיני הקניין, או שעולם המשפט בעצם, ועל זה אני אדבר אולי בהמשך עוד מעט, או שעולם המשפט בעצם מבוסס על איזשהו סוג של עובדות מטה-משפטיות, והוא לא נתון לקביעה שרירותית של החברה, אוקיי? אז זו שאלה פילוסופית שכרגע אני לא נכנס אליה, קצת דיברנו עליה גם,
שדיברנו על חלוט.
כן,
אבל זה גם יהיה רלוונטי מאוד להלכה, נגיד אם איש היה גר, היה חי בתקופת הסובייטים, נגיד שם הבעלות היו משתנה, אז שם גם לכאורה, זה ממש שאלה אם יש שם לא תגזול או לא.
יש לא תגזול, כי גם ברוסיה הסובייטית היה בעלות על ממון, רק חילקו את
הממון. כן, אבל לא בדיוק, אבל לא בדיוק.
אז מה? ועדיין הממון שלי הוא שלי, אז אם אתה לוקח אותו, אז אתה גזלן. שאלה גדולה...
מה בעיה עם סדום?
מה?
מה הבעיה עם סדום?
מה זאת אומרת, מה הבעיה?
לפני סיפורים לפחות. ושאלו קחים זה, נותנים לזה, אם זה החוקה שלהם, אז אם יש קונבנציה, איך לקבוע בהגדרה שיש אומה שלמה ששר פשע...
הוא אומר שאתה יכול לקבוע מה שאתה רוצה באופן מרושע. זה שיש לזה תוקף, זה לא קשור לשאלה האם אתה בסדר. כמו דין הדה מלכותה. דין הדה מלכותה יש לו תוקף, אבל לא דין הדה חמסנותה. כשהמלך נוהג בצורה שרירותית ומרושעת, אז אין לזה, אז אפילו אין לזה תוקף. אבל גם אם היה לזה תוקף, ברור שעדיין יבואו אליו בטענות, הוא רשע. הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. זה שני דברים שונים.
עכשיו, לפי מה שהרב אומר, יוצא שבבטח זה בכלל לא תורה, נכון?
למה?
כי אפשר לומר שהמשפט ביחס לשאלה התורנית הוא כן כעניין של עובדה, נכון שיש פה איזה...
לא בבטח, כן. תורת המשפטים.
כן, אמרתי בהלצה, אמרתי, כן, אם נגיד שאין שם פסוקים.
מגיע לזה עוד מעט.
או שהתורה בעצם הפכה את זה לתקף מוסרי כפי שהוא לעצמו.
מגיע לזה עוד מעט, עוד רגע.
אוקיי.
אז הטענה בעצם, אני אולי אחדד את זה קצת יותר, אני כתבתי פעם מאמר על דיני ממונות בגטו קובנה בעצם. זה בעקבות סדרת מאמרים שהתפרסמה פעם ביתד נאמן, על ידי יהודי בשם הרב גיברלטר, והוא תיאר, הוא רב באיטליה, והוא תיאר את מה שקרה עם אבא שלו, שהיה בגטו קובנה, יחד עם הדבר אברום, ועוד כמה יהודים חשובים, היו שם בקובנה, והייתה לו שיטה מאוד מיוחדת לרב גיברלטר האבא, ככה בן מתאר בכתבות שם, השיטה של האבא, הרב גיברלטר האבא, בגטו קובנה, זה שבגטו אין בעלות על ממון. אין בעלות על ממון. זאת אומרת, אין איסור גזל, אין בעלות, אין. זה מופקע. למשל, מישהו לבא ממנו כסף, בא אחרי השואה להחזיר לו את מה שהוא לבא, אומר, אתה לא צריך להחזיר לי, הכסף לא היה שלי. זאת הטענה שלו זה שאין בעלות על ממון. אז אחרי שנגמרה סדרת המאמרים האלה, אז כתב שם איזה מישהו שעוסק בדיני ממונות, כתב מאמר תגובה, הוא אומר, תראו, אני לא מאשים אותו, לא היו לו ספרים וכולי, אבל זה מופרך. זה לא, אין דבר כזה, זה לא עומד במבחן ההלכה שבידינו. ואז כתבתי על זה מאמר בצוהר, ואחרי זה הרחבתי את זה קצת יותר במקום אחר, והטענה שלי הייתה שזה ממש לא מופרך, והוא צודק. ומה רציתי לטעון, לאור דבריו של רב שמעון שקופ שהבאתי עכשיו, רציתי לטעון שבמקום שבו אין בכלל מערכת משפטית אפקטיבית, אין משמעות לבעלות על ממון. למה? כי כל ילד אוקראיני יכול להגיע, או ליטאי, כן, יכול להגיע, לראות לך בראש ולקחת לך את כל הכסף ואף אחד לא יעשה לו כלום. אין שום חוק שאוסר את זה, אין מערכת משפטית שקובעת דיני קניין באיזשהו אופן מסודר ואכיף, כן, שגם אוכפים עליו. במקום כזה אין קניין, אין בעלות על ממון. כמו שהבעלות על ממון נקבעת על פי מערכת המשפט, לא על פי התורה. אחרי שהמערכת המשפטית קבעה בעלות על ממון, עכשיו מגיעה התורה ואומרת שמי שפוגע בזה עובר על איסור לא תגזול. אבל אם יש איזה מקום מטורף כזה, כמו בגטו, שבו אין דין הממונות, כל אחד יכול לבוא ולקחת לך ואף אחד לא יעשה לו כלום ולא לא יקרה שום דבר. אז במקום כזה אין תורת משפטים, אין מערכת משפטית. אם אין מערכת משפטית, אין לאיסור לא תגזול על מה לחול. אז לכן, במקום כזה אין בעלות על ממון, ממילא גם לא יהיה איסור לא תגזול. זה הנפקא מינה, אני חושב, שעולה באמת מדברי רב שמעון שקופ.
שאלה, אבל זה נכון רק...
רק רגע, וזה כמובן לא אומר שזה מצב תקין. זה שבאותו מקום הקבוצה ששולשת שם החליטה שלא יהיה דיני ממונות, או שיהיה הפקר ממוני, זה סדום. זה לא אומר שאין טענות לאוקראינים או לנאצים או למי שהיה שם, שהוא גרם לזה שאין מערכת של דיני ממונות. לא, הוא רשע ורושע. אבל בפועל אין מערכת של דיני ממונות. אז אין איסור לא לגזול.
אבל בעלות זה לא משהו אובייקטיבי, זאת אומרת, ברגע שבינם, וכמו שהרב הסביר בטריטוריה, הרב הסביר לפי כמה שיעורים, שיש כזה מושג שזה טריטוריה שלי, זה משהו אובייקטיבי כאילו, זה שלי, נקודה. עכשיו זה שמישהו לא מכבד את זה, זה בעיה אחרת.
כשאני אומר שזה טריטוריה, זה לא אומר זה אובייקטיבי, זה שני דברים שונים.
לא, אני אומר אותו...
איזה קובעים שזה הממון שלי, עכשיו זה בטריטוריה שלי.
כן, לא, נתתי רק דוגמה. כאילו, אבל במציאות זה גם נראה לי הגיוני שזה משהו אובייקטיבי. ברגע שאני תופס משהו שלי, לא משנה, מישהו אחר מכריע שזה לא שלי, הוא מישהו גאה, הדעה שלו.
טוען שלא, לא, אין, זה לא.
כן, הרב טוען,
אבל הרב שמעון שקופ, הרב שמעון שקופ לא טוען שלא, מה הוא טוען? הוא סך הכל טוען שזה, הגזל תלוי בתורת המשפטים, הוא לא אומר איך עובד תורת המשפטים, אבל הרב כבר מסביר שתורת המשפטים זה משהו...
לא עובדת עם ההלכה, אז איך היא עובדת?
לבנתי?
אז איך כן עובדת אם היא לא עובדת עם ההלכה? היא עובדת כמו מערכת משפטית.
נכון, אבל זה שאנשים, בדיוק, אני אומר, בגלל שבמערכת משפטית לא נשמע לי הגיוני, שברגע שמישהו אחר מחליט לי שזה לא ככה, אז אני צריך לקפוץ לו. הוא החליט, בעיה שלו, שילך...
לא מישהו אחר מחליט לך, החברה כולה החליטה. זה הנועל שקורה שם בפועל.
זה לא חברה כולה החליטה. זה לא חברה כולה החליטה, כי כל אלה שבגטו לא הסכימו לזה, הגיעו קבוצת אנשים וקפצו עליהם ככה.
גם אצל המלך, כשהמלך קובע, כל הציבור לא הסכים לזה. הם יכולים לרקוד אורה אם הם רוצים.
אין אוכל נעמים, אם עכשיו באמת גם שמה.
מי ששולט בעניין, כמו בדין אדם הלכותה, מי ששולט הוא אחראי גם על הממונות.
אין אוכל נעמי, יכול להיות שבאמת דין אדם הלכותה לא נאמר על מלך, על מלך שהגיע והשתלט על עם, יכול להיות מלך שהכתירו אותו. מי אמר שדין אדם הלכותה זה משהו ש...
הכתירו אותו. איזה מלך מכתירים? מלך ישראל מכתירים, מלך גוי מכתירים, מי מכתיר?
כל עוד העם לא יצא נגדו, זה כמו שמכתירים אותו, במובן מסוים.
העם גם לא יצא נגד האוקראינים שירו בראש של מישהו ולקחו את הכסף. לא יצא, כי אין לו כוח לצאת.
לא, אבל היית שואל כל בן אדם, אני רוצה שזה יעוף מפה.
היית שואל כל אדם, היה רוצה שהמלך יעוף מפה, אבל הוא לא יכול.
לא בטוח, לא בטוח.
אני חושב שלגבי הרבה מלכים זה כן ככה.
טוב, לא משנה, זה כבר משהו עובדתי, האם מלכים ככה או לא.
זה מאוד חשוב, זה בדיוק הטענה. הטענה היא זה כן אותו דבר.
אבל הרב, אתה עצמך, לימדת אותנו שדיני בעלות זה לא... זה שיקוף של מציאות...
אמרתי קודם, שיש פה שאלה פילוסופית שנמצאת ברקע. אני כרגע אומר, זה קביעה משפטית. מעבר לזה, אפשר עכשיו לדון ברמה הפילוסופית איך עובדת מערכת משפטית, לא קשור להלכה. איך עובדת מערכת משפטית?
לא, אבל הרמה הפילוסופית משפיעה על הרמה המשפטית. אם פילוסופית זה יש משהו אפלטוני שעומד מאחורי הבעלות, שזה מציאות מציאותית, אז לזה יש השפעות ונפקמינות הלכה למעשה.
ברור, מה
זאת אומרת? אז הבעלות שייכת גם במקום שאין שום מערכת משפטית תקינה.
קפצת. אמרתי שיש, אחרי שקובעים שדיני הקניין שייכים לתורת המשפטים ולא להלכה, עדיין יש שאלה פתוחה איך עובדת מערכת משפטית, אפלטונית או לא אפלטונית. זאת שאלה אחרת. אבל אם המערכת המשפטית, אתה טוען שאם המערכת המשפטית היא אפלטונית, אז לא ניתן לומר את מה שאני אומר כאן. כיוון שאז הקביעה לא, היא לא קונבנציה של החברה, אלא החברה בסך הכל מנסחת בפירוש את מה שהמציאות אומרת, מציאות האמת המשפטית.
אז לא הבנתי בסוף, הרב גיברלטר צודק או לא צודק? כי מאחד אתה אומר שהוא צודק שאין בעלות על ממון בגטו, ומאידך אתה אומר, אתה אוחז בת... מה?
אני אגמור להגיד ואז נראה מה אני אומר, זאת אומרת אני באמצע להגיד.
אבל מה שהרב אומר שתורת המשפטים, זה ממש נראה שתורת המשפטים זה נובע מהחוזה החברתי של רוסו, זה אותו, אם אין חוזה משפטי כזה, חברתי כזה, אין תורת משפטים.
זאת הטענה. עכשיו, אבל, שאלו פה בצדק, שזה צריך עכשיו לחזור לתחילת הסדרה הזאת. הרי כל הטענה שלי הייתה, שבבסיס הדיני הממונות ודיני הקניין, יושבות עובדות הלכתיות או משפטיות, ולא סתם קונבנציה חברתית. ואם זה ככה, אז אנשים טוענים, מה זה משנה במקום שבו העולם הוא הפקר, כמו בגטו או משהו כזה, עדיין יש עובדות משפטיות. והעובדות המשפטיות האלה קיימות כי זה עובדות אובייקטיביות. זה לא מדויק. למה? בגלל ברור שגם במקום שהעובדה המשפטית אומרת שכשאני מושך משהו קניתי אותו, אם המערכת המשפטית לא תחוקק את זה, זה לא יהיה תקף. העובדה המשפטית רק אומרת מה נכון לחוקק. שיש דבר כזה נכון, שנכון לחוקק אותו, או שלא נכון לחוקק אותו. אבל אנשים לא טוענים שלא צריך לחוקק. רק יש קביעה מה נכון לחוקק. אם אתה מחוקק ככה אתה צודק, אם אתה מחוקק ככה אתה מחוקק משהו לא נכון. יותר מזה, הרי יש הפקר בית דין הפקר, ומלך הרי יכול להפקיר ממון. ולכן במקום שבו אין מערכת משפטית אפקטיבית, גם אם אני אהיה הפלטוניסט הכי גדול, ואני אומר שיש דיני קניין נכונים, כן, ברמה המטאפיזית, בלי קשר לקביעות שלנו, אבל במקום שבו החברה מרשה לקחת ממון מכל אחד, על כל ממון מכל אחד, היא בעצם אומרת, הפקרתי את הממון הזה. זאת אומרת, דין, הקביעות האפלטוניות הנכונות, הטהורות האלה, לא מופיעות, הן לא תקפות בסביבה שלנו. ולכן דה פקטו אין בעלות על ממון. גם אם נכון היה שצריך היה להיות. אבל צריך היה להיות, אבל אין. ולכן גם לפי התפיסה האפלטונית אפשר להגיד את מה שאמרתי כאן.
זאת אומרת, יש כמה תפיסות כאילו? יש כמה תפיסות? יש כאילו כמה שלבים כאילו, את האפלטוני, ואחרי זה יש את העניין, איך העולם מתייחס לזה?
מה האפלטוני אומר? האפלטוני אומר...
זה עובדה.
מה זה, אבל מה העובדה הזאת אומרת? העובדה הזאת אומרת, כך נכון לנהוג.
אבל זה לא קשור למה שהמציאות בעולם כאילו.
אבל אני אומר, בסדר, כך נכון לנהוג, ברור. מי שחוקק אחרת, מחוקק משהו לא נכון. אבל עדיין, אם הוא חוקק אחרת, אז זה החוק הקובע באותו מקום. אז יש פה משהו אובייקטיבי, במובן הזה שיש דבר כזה חוק נכון, וחוק לא נכון. המחוקק, תפקידו בין היתר, זה לנסות ולהבין מה המשמעותה של האידאה האפלטונית? מה ההגדרות הנכונות ברמה המשפטית? הוא לא סתם חופשי לקבוע מה שהוא רוצה. אבל, אם הוא מחליט לעשות משהו למרות שהוא לא נכון, הפקר בית דין הפקר, או מלך, יכול להפקיר ממון. אז בסופו של דבר, החוק שלו יהיה חוק תקף. רק חוק תקף בלי תשתית מטאפיזית. או נגד.
הדוגמה של...
אבל אז יש, יש, לה, לה, יש על, על האזרחים לנהוג לפי החוק הנכון, לא לפי... לא לפי החוק הנכון שלא מופיע.
החוק הזה נכון לחוקק אותו, לא נכון לנהוג אותו. אם לא חוקקו אותו, אם הפקירו לי ממון, אתה יודע, ביידין הפקיר לי ממון, אז הממון הוא לא שלי. למרות
שבחינת
העיקרון, אז הממון הזה הוא כן שלי. בסדר, אבל החברה יכולה להפקיר ממון של בן אדם.
כן, אבל ביידין לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. דווקא ביידין, אפקר זה לא שם מה שבא להם. הם עושים מה שהם רוצים?
בא להם או לא בא להם.
לא, אני מתכוון, אני מתכוון, הם עושים מה שהם רוצים, או שהם עושים את זה בגלל סיבות מסוימות?
הם יכולים לעשות את זה אפילו... מה שנראה להם נכון, אבל זה לא קשור לדין.
רגע, לא, זה נפקמינה, כי זה כן נפקמינה, כי מה שהרב טען, הרב אמר, גם אם יש איזה אמת אובייקטיבית באיזשהו מקום, היא...
נעלמת. אתם שומעים? הוא נעלם.
כן, כן, הרב, אני שומע. אבל...
לא, לא שומעים אותו, לא שומעים אותו.
אותו לא שומעים, כן.
הטענה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שגם לגבי בית דין, וגם לגבי אגב דינא דמלכותא, אז יש טענה של הפוסקים, דינא דחמסנותא אין לו תוקף.
מה זה? לא שומעתי את הרב.
דינא דחמסנותא אין לו תוקף. אם המלך פועל בצורה שהיא לא הגונה, אז אין דינא דמלכותא. ההלכה לא מכירה בכללים שלו ככללים שהם תקפים הלכתית. ואותו דבר לגבי דיינים. אבל אם בפועל העולם הוא הפקר, אז זאת המציאות, העולם הוא הפקר, ההלכה יכולה לרקוד אורה. במציאות העולם
הוא הפקר. אבל הרב הביא דוגמה מהפקר בית דין הפקר. מהפקר בית דין הפקר, לכאורה זה לא דוגמה.
דוגמה מהפקר בית דין הפקר, לא להגיד שזה אותו דבר, אלא להראות שהמצב בפועל לא תמיד מתאים לאידאות האפלטוניות. לא אמרתי שפה זה כמו הפקר בית דין. אלא גם בדינפקי רואים שהמצב בפועל לא תמיד חופף או מקביל למצב האפלטוני. מצב שהיה אמור להיות. המצב המושלם או התיאורטי. אוקיי?
מוזר, זה נראה לי, זה קצת להיכנה. כי ברגע שמישהו עושה קבוצה, אני נמצא בתוך קבוצה של אנשים שעושים משהו לא נכון, ולהגיד עכשיו אני עכשיו, כולם עושים ככה, אני עכשיו יהיה ככה, זה לא קצת להיכנה כאילו במובן הזה? לא רק להיכנה, מבחינה משפטית גם. זאת אומרת, מה שנכון, אני צריך לעשות מה שנכון נקודה.
זה לא להיכנס, זאת המציאות. אתה יודע, זה כמו, אני אביא עוד דוגמה, יש דיון אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא או לא. עכשיו, לדעתי ברור שכן. כל הדיון הזה נשמע לי מופרך. למה? כי ברגע שרחמים קובעים שזה שלי מדרבנן, במעמד שלושתם, זה קניין דרבנן. אוקיי? אז נגיד שזה שלי, מדרבנן. מה זה אומר שמדרבנן זה שלי? בפועל זה שלי. אז עכשיו, ברגע זה שלי, אני יכול גם לקדש בזה אישה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה עם זה. כי השאלה אם זה שלי או לא, זה לא קשור לתוקף של ה... מה התוקף של הקביעה אם זה שלי או לא. זה שאלה עובדתית, או שזה שלי או זה לא שלי. אם בפועל החברה רואה את זה כשלי, למרות שבמקור זה רק מדין דרבנן, לא חשוב. אבל דה פקטו זה שלי, עכשיו עובדתית זה שלי, זהו, אין פה מקום לחלק בין דרבנן לבין דאורייתא. אז כאין זה אני רוצה לטעון, בעולם שבו שולט ההפקר, הכאוס, אין מערכת משפטית, אז כל המשמעות של הכללים האפלטוניים של איך נכון לנהוג לא רלוונטית. לא בגלל שהיא לא נכונה, היא הרבה... נכונה. זה מה שהיה צריך לעשות. אבל בפועל זה לא קורה, מה לעשות? אי אפשר להמציא דיני ממונות כשהם לא נוהגים בפועל. זה אין לזה תוקף במקום כזה.
לפי הרב, במיסים, אם רוב החברה במיסים נוהגת לגנוב, אז מותר לגנוב? כאילו לכאורה, כי הרי דינן קניין לא חלים בה, וכל מה שהמלכות אומרת לא חלה, כי הציבור לא...
זה לא... זה ערבוב. כשאתה, אני לא מדבר...
כי פה המלכות מחייבת.
אז גם אני אהיה עבריין. אני מדבר על הכרה במציאות. אם המציאות היא שאין קניין בעולם, אז אין קניין בעולם, זאת המציאות.
ואם המציאות שהחברה...
מישהו אכל שום, אז אני אחזור ואוכל גם כן שום. זה לא
אותו,
זה לא הטענה הזאת.
לא, אבל מבחינת החיוב, נגיד, ההסכמה שהמלכות היא מלכות, בנויה על זה שמציאות, אנחנו מתייחסים אליה כמלכות, או אפילו לממשלה כממשלה, יש לה תוקף כמזה שאנחנו מתייחסים אליה כממשלה. אבל אם יש חברה שמתייחסת לממשלה לא כממשלה, אלא מתייחסים אליה סתם כמשהו עזוי, והם מבחינתם לא חייבים להם כלום, והם גונבים אותם, וכל החברה הזאת גונבת אותם. השאלה אם עדיין יש תוקף לממשלה הזאת, סתם, אני שואל, אגב, סתם, אני...
זה ניסיון להכניס את השאלה הזאת שהיא שאלה שונה לדפוס דומה לשאלה שעסקנו פה.
אני שואל, נכון, לכן אני שואל.
זה לא גזלת הממשלה. זה לא גזל הממשלה ושלא מכירים בממשלה. הציבור נוהג להעלים מיסים, אבל מי שמעלים מיסים ותופסים אותו הוא נכנס לכלא. יש פה ממשלה בעולם.
הרב אומר, גם זה עובדה.
להיות עבריינים, אוקיי, אז מה אם יש נורמה להיות עבריינים? כשיש נורמה להיות עבריינים, זה לא מה שגם לי מותר להיות עבריין. אגב, ליסטים כמותך כבשוע, זה מאוד דומה, ושם לכאורה עולה ממש טיעון כזה, כן, שאנשים עוברים דרך שדה של מישהו, בלי רשות. אבל אחרי שנים שעוברים שמה, היא כבר נכבשה שם דרך, ועכשיו כבר יש רשות לכולם לעבור, למרות שהבעלים לא מסכים. כן? ככה לכאורה. ואז אני אומר, מה אתה רוצה? השביל כבר כבוש, הוא בא אליי בטענות שאני עובר שמה. אבל מה אתה רוצה? השביל כבר כבוש. זאת אומרת, כן, ליסטים כמוך כבשוע. גם הם ליסטים, אז אם הם ליסטים, גם לך מותר להיות ליסטים.
הרב, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי, כי הבעלות הפלטונית לא אומרת שיש חוק שעל פי יש לנהוג, שעל פי החוק הזה אסור לגזול. הבעלות הפלטונית אומרת שהחפץ הזה שייך למישהו. אחר כך בא המשפט הטבעי ואומר שכיוון שהחפץ הזה שייך למישהו אחר ממני, אז אסור לי לגזול אותו ממנו. אז בעצם, אם נניח את התפיסה הפלטונית של הבעלות, נוצר מצב שגם בגטו וגם בכאוס, גם בכאוס גמור, החפץ עדיין במציאות שייך למישהו אחר. ואז המשפט הטבעי אומר שאסור לי לגזול אותו, בין אם יש מערכת תקינה של המשפטים או
לא. לא, אין, בדיני ממונות, בדיני קניין, הפלטוניות לבד לא יכולה להיות תקפה בעולם. אם זה לא נוהג בפועל פה, דיני הקניין, למרות שאפלטון יושב בשמיים וזועק עלינו, אבל אם בפועל פה זה לא נוהג, אז אין קניין, אין בעלות. זאת מציאות שאין בעלות. זה מציאות שהיא לא בסדר. יכול להיות שיבואו בטענות למי שיצר את המציאות הזאת. אבל זאת המציאות, אין בעלות.
הייתי אולי מוסיף
שאפשר... לא הבנתי.
רגע, אחד אחד.
אולי אני אשני אגיד, אני חושב שהקנה מידה זה לא מה כולם בפועל עושים, אלא מה כולם היו רוצים שיהפוך לחוק כללי. זה גם עונה לשאלה של המיסים, אבל גם בגטו היה נכון לשאול, מה קורה במיסים?
בגטו כולם היו רוצים שזה יהיה לחוק כללי? מי זה כולם? האוקראינים אולי כן, היהודים לא.
הוא ישבי הגטו, לא... ישבי הגטו כשלעצמם, היו רוצים שיהיה חוק וסדר אולי.
היו רוצים, אבל אין. זאת מציאות, אין.
לא, אני לא צריך להבין, יש זהות בין האכיפה של החוק לבין הקונבנציה עליו, כאילו?
כן, בדיני ממונות, אגב, זאת התפיסה בכל מערכת משפטית. במקום שבו אין סנקציה בצד החוק, אין חוק. החוק לא תקף. לכן בחוק הפלילי תמיד מצמידים סנקציה לחוק. למשל, לא תעמוד אדם רעיך, היה ויכוח גדול אם להכניס אותו לספר החוקים. אבל מרגע שהוא נכנס לספר החוקים, אז מי שעומד על דם רעו, נגיד רואה את רעהו בצרה ולא עוזר לו, יש עליו עונש, מטילים עליו סנקציה. אין חוק פלילי בלי סנקציה. וכשאין סנקציה, אז החוק לא תקף. אין חוק. זה כלל משפטי, בכל מערכת משפטית. זאת אומרת, האכיפה והמערכת שדואגת למימושו של החוק, היא חלק מקיומו של החוק. אם אין מערכת כזאת, אז אין חוק. יש מוסר. זה משהו אחר. מוסר יכול להיות קיים בלי קשר למערכת שאוכפת אותו. אבל חוק בעצם הגדרתו קשור בהפעלת כוח. כדי לאכוף את החוק. בלי כוח אין חוק. חוק קיים רק כאשר מי שמחוקק אותו, יש לו כוח לאכוף אותו. לכן חוק אפלטוני הוא לכל היותר עיקרון מוסרי. הוא לא חוק במובן המשפטי המחייב. אגב, למשל, היה אולי מקום לומר שבדיני בריא ושמע, אז נכון שאני לא עובר על לא תגזול, אבל מוסרית יכול להיות שאני כן צריך לתת לו את הכסף. כי המוסר אומר, למה לא תיתן לו? הוא טוען שאתה חייב, אתה לא יודע שלא. למה לא תיתן לו? אז רב שמעון שקופ הסביר למה משפטית אני לא חייב והלכתית אני לא חייב. אבל מוסרית עדיין אפשר לבוא ולטעון, כן, תן לו. לכן, אותו דבר...
אותו דבר...
מה?
המשפט הוא לא בנוי על סברה מוסרית? אצל רבי שמעון שקופ?
כן בנוי על סברה מוסרית, אבל יש צעד בין הסברה המוסרית לבין המשפט, והצעד הזה קוראים לו חקיקה. הסברה המוסרית אומרת מה צריך לחוקק, אבל כל עוד לא חוקקתי את זה, זה לא חוק, זה רק מה שצריך להיות חוק, והוא לא חוק.
נכון.
עכשיו, במקום שבו אין חקיקה של הנורמות האפלטוניות האלה, אז הנורמות האפלטוניות האלה עדיין שם, אבל הן לא מחייבות במקום הזה כחוק, אולי מחייבות כעיקרון מוסרי, אבל לא כחוק.
כן, אבל אתה...
מה?
זהו, הדבר הזה לא מספיק מובן לי הרב, כאילו, מה שהרב אומר זה שבעצם יש עיקרון אפלטוני, הוא נכון ומוסרית, זה מאוד זברתי להגיד, כי אנחנו מגדירים באמת הבעלות כתור דבר שקיים, אז גם אם יבוא חברה ותגיד, אנחנו לא רוצים לעקוף את הקיום הזה שקיים, אז פה, כיוון שהחברה אומרת את זה, זה כביכול, הרב אומר, זה לא מבטל באמת את הקיום של של הבעלות הזאת, האפלטונית. היא לא מבטלת אותו.
את האידאה, לא את הבעלות.
כן.
אין בעלות. אם לא אוכפים
את
הבעלות. האידאה אומרת שבמצב כזה היה ראוי לחוקק שהבן אדם הזה הוא הבעלים על הרכוש. זה הדבר הנכון. זה הדבר הנכון.
יש עיקרון הבעלות.
מה? העיקרון של הבעלות, אבל לא הבעלות בפועל.
כן, לא הבעלות בפועל.
אני לא בעלים על הדבר הזה רק בגלל שיש אידאה אפלטונית. האידאה אפלטונית, כשיש סוסיות זה לא אומר שיש סוסים. הסוסיות מופיעה כאשר יש סוס קונקרטי, היא מופיעה בעולם. אם אין פה סוס קונקרטי, אידאת הסוסיות עדיין קיימת, אבל היא לא מופיעה בעולם.
כן, לא, כי נגיד בבית דין אפקר בית דין, אני זוכר ששאלתי את הרב בשוט, בשוט על הפלטוניות, אז הרב אמר לי שבאמת הבית דין יש להם זכות להפקיע את הבעלות המטאפיזית כביכול.
נכון. ללכת נגד העיקרון האפלטוני.
זאת אומרת, לא, אז לא באמת להפקיע את הבעלות המטאפיזית כתור אידאה, אלא רק כתור עובדתית.
הם לא יכולים לבטל אידאה. האידאה שמה, מי שברא אותה, הוא היחידי שיכול להרוס אותה. הבית דין לא יכולים לגעת באידאות. מה שהם יכולים זה לתת הוראה, פה לא לפעול לפי האידאה. פה לא עושים את מה שההלכה הצרופה הייתה אמורה לומר לנו. יש סיבות לחרוג מההתנהגות הנכונה ברמה התיאורטית.
אני חשבתי שהאידאות מתנהלות לפי החוקים שאנחנו מבססים.
לא, ממש לא.
כאילו, חוקי קניין, אז מה זה, אז בעצם איך אנחנו נגדיר את האידאה הזאת פה? אז כאילו, חוקי קניין, יש לך חוק, אתה מעביר בעלות, זה שלך עכשיו, אם אתה קונה את זה, זה שלו, זה של פלוני, ומה הבעלות האידאית, מה היא אומרת בזה? כאילו,
אין בעלות, אין דבר בעלות אידאית, יש אידאת בעלות. אידאת הבעלות זה משהו שנמצא בעולם האידאות האפלטוני. והוא אומר כך, אם יבוא מישהו ויקנה, יעשה, ימשוך את החפץ הזה בצורה כזאת בהסכמת הבעלים, אז הוא קנה אותו. זה אומר את האידאה האפלטונית. אבל כל האידאה האפלטונית היא היפותטית. אם יקרה מקרה כזה וכזה, זאת תהיה התוצאה. עכשיו אני שואל, קרה מקרה? האם התחוללה התוצאה? לא. בגלל שאם המערכת המשפטית פה על הקרקע לא אומרת, אנחנו לוקחים את האידאה האפלטונית ומחייבים את כולם לנהוג על פיה, היא הפכה פה לחוק תקף בפועל בעולם שלנו, לא בעולם האידאות. אז אין פה חוק כזה. אנחנו לא בסדר. כיוון שהמשמעות של האידאה האפלטונית זה שכך צריך לנהוג. לכן אנחנו לא בסדר כשאין אצלנו חוק כזה. אבל עדיין אין לנו את החוק הזה.
לא, אבל מי מגדיר? הרי ודאי שזה בני אדם שמגדירים איך מתנהל את הקניין, כאילו התורה ומערכת המשפט.
בני אדם מגדירים איך הוא מתנהל בפועל. אבל הטענה האפלטונית אומרת שההגדרה הזאת היא לא הגדרה שיוצרת את פעולת הקניין, אלא היא מנסה לאפיין את האידאה האפלטונית.
אבל זה משתנה, כאילו, זה תלוי איך אתה עושה, מה הפעולה שאתה עושה.
יכול להיות שיש חברות, יכול להיות שיש בנסיבות שונות, יכול להיות שהאידאה הפלטונית מופיעה באופנים שונים, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יכול להיות שיש כאלה שטועים. מי אמר שאם יש אידאה הפלטונית, זה אומר שגם כולם צודקים כשהם מיישמים אותה? יכול להיות שיש כאלה שמיישמים אותה, לא נכון. בסדר, אבל מה לעשות? זה מה שהם הבינו. או שהם טועים. יש גם מחלוקות בין חכמים, בחזל, בדיני קניין. משיכה קונה או מאות קונות, רבי יוחנן וריש לקיש. נו, מה אומר אפלטון? למה הם לא שאלו את אפלטון? כי אפלטון כבר מת. וגם אם היו שואלים את אפלטון, לא היה יודע את התשובה. אז הם מתווכחים מה אומרת האידאה האפלטונית, יכול להיות שאחד צודק והשני טועה, אבל אנחנו לא יודעים. אז אין לנו מה לעשות, אנחנו עושים את הכי טוב שאנחנו מבינים.
אז זה טוב, זה בשביל ההסבר של האידאה, ואז הרב אומר, שגם עכשיו אם החברה לא רוצה ליישם את זה, או בפועל לא מיישמת את זה, זה פשוט אין לי חיוב משפטי.
אז החברה היא לא בסדר.
אז החברה לא בסדר, אבל אני כתור פרטי.
אבל כן, אבל חוק כזה לא קיים פה.
מעולם לא עלה על דעתנו פשוט ללכת לפי החוק המוסרי ולא החוק שמתבצע בעולם.
שלא, משפט ומוסר זה לא אותו דבר. ברגע שמחוקקים את המוסר הוא הופך לחוק. אבל עצם זה שההתנהגות הזאת היא מוסרית לא הופך את זה לחוק. מה זה לפני משורת הדין? לפני משורת הדין זה גם עיקרון מוסרי. אז למה הוא לא הדין?
בהלכה,
שהוא לא עבר את משוכת החקיקה. עקרונות מוסריים שעברו את משוכת החקיקה הפכו לחוק. עקרונות מוסריים שנשארו מחוץ לחוק הם עדיין עקרונות מוסריים, אבל הם לא חוק. לפני שעבר חוק לא תעמוד על דם רעיך, אני מדבר עכשיו לא על ההלכה אלא על החוק הישראלי. לפני שעבר חוק לא תעמוד על דם רעיך, אם אני הייתי רואה אדם שטובע בנהר ואני יכול להציל אותו, אז ברור שהמוסר אומר שאני צריך להציל אותו. ועדיין החוק לא מחייב אותי. כי זה לא חוקק. אחרי שזה חוקק, זה מחייב אותי. ברור שכשחוקקו את זה, חוקקו את זה כי זה מה שמוסרי. כן. אבל עדיין, כל עוד לא חוקקו את זה, זה לא חוק. זה רק מוסר.
ולמה זה לא מספיק, הרב? למה זה לא מספיק לרב שמעון בשביל להגיד על הגזל?
אנחנו מדברים על משפט, לא על מוסר.
שזה לא יכול להתקיים מחוץ למשפט, כאילו, כל האיסורי גזל.
נכון.
וכאילו, זה מוכרח הדבר הזה, או שזה...
מה זה מוכרח? אני חושב שזה נכון. מוכרח? אני לא יודע מה זה מוכרח.
לא, שאיסורי גזל לא יכולים פשוט להתבסס על דבר שיש לו קרקע מוסרית.
בשביל מה היה צריך את רב שמעון שקופ? היה צריך את רב שמעון שקופ, כי עד אליו כולם חשבו אחרת. אז אל תשאל אותי אם אפשר לחשוב אחרת, כולם חשבו אחרת. בסדר, אבל זה מה שרב שמעון שקופ חידש, ונדמה לי שהוא צודק. בסדר? אז לענייננו, נפלגנו בזה הרבה, לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לומר, זה ש כשאני לומד את תורת המשפטים, כשאני לומד את תורת המשפטים, או את החוק של המדינה, בעצם, אתם מבינים שזה מקביל לגמרי לדין עד המלכותה שדיברתי עליו בשיעורים הקודמים. כשאני אלמד את תורת המשפטים, לא למדתי תורה. למרות שההלכה עצמה נקבעת על פי תורת המשפטים. תורת המשפטים קובעת את דיני הקניין, ממילא איסור לא תגזול יחול לפי תורת המשפטים. אם אני לוקח ממון שלו שלי, אז עכשיו, כשאני אלמד את תורת המשפטים, למדתי תורה? לא. בדיוק כמו שללמוד את חוק המדינה, זה לא נקרא ללמוד תורה. זה אפילו לא אנלוגיה, זה אותו דבר. ללמוד את חוק המדינה, זה ללמוד את תורת המשפטים.
אבל אם זה התורה שמלמדת אותך את תורת המשפטים, למה זה לא נקרא תורה?
לא, התורה לא מלמדת אותי את תורת המשפטים.
כן, כשיש מחלוקת האם מאות קונות, או האם קניין הגבה מועיל וכו'.
קונות ומשיכה קונה זה כנראה לא תורת המשפטים, כי על זה יש פסוקים. אני מדבר על הכללים שלא יוצאים מהתורה.
אז למשל מה?
הגבהה. חזקה, נעל גדר פרץ. רוב הקניינים הם כאלה. סיתומתא כמובן זה על השולחן שזה כזה. ולרוב הדעות זה דאורייתא. דעתי ברור שזה דאורייתא. חליפין. אז יש לזה מקור במגילת רות. בסדר, מגילת רות זה לא תורה.
אז דווקא לגבי משהו שלא נלמד משהו של תורת המשפטים שלא נלמד מהתורה, זה לא נקרא
תורה. מה שנלמד מהתורה יכול להיות שהוא גם קיים בתורת המשפטים. אבל אני לא צריך את תורת המשפטים בשבילו, כי יש לי מקור בתורה בשבילו. תורה רצתה שזה יהיה כבר חלק מההלכה, לא משהו שקודם להלכה. יכול להיות שפה במקרה היא רצתה שבית דין לא יעשה את מה שהוא חושב, או שהיא חשבה שאולי בית דין לא יבין מה אומרת תורת המשפטים במקרה הזה, ולכן התורה החליטה לכתוב את זה, מכל מיני סיבות, לא משנה. ברגע שהיא כתבה את זה, אז גם אם זה קיים בתורת המשפטים, אני לא צריך את תורת המשפטים בשביל זה, כי זה מופיע בתורה. מעלה גם ללמוד את זה ללמוד תורה. כשאני לומד תורת המשפטים, זה ללכת לפקולטה למשפטים. זה ללמוד משפטים. זה בדיוק מה שאמרתי בשיעור הקודם. ברגע שאתה לומד משפטים, ברור שאתה לומד משהו שהוא מאוד חשוב כדי לפעול לפי ההלכה. זה מה שקובע מהי ההלכה. אבל עדיין אתה לא לומד תורה. אז למשל, ללמוד את העיקרון של רב שמעון שקופ עצמו, שיש תוקף לתורת המשפטים, ותורת המשפטים קובע, זה כן תורה. כי זה העיקרון שאומר שיש תורת משפטים, ולתורת משפטים יש תוקף וכו'. אבל ללמוד מה תורת המשפטים אומרת ספציפית על מקרה כזה או אחר, זה לא בהכרח תורה.
למה זה תורה? זה הכל תשתית של התורה, לא הבנתי.
תחשבו על דין דמלכותא או נדר. זה הדוגמאות שהבאתי בשיעורים הקודמים. כשאני לומד את גדרי דינא דמלכותא דינא, ודאי שלמדתי תורה. זה עיקרון משפטי, דינא דמלכותא דינא. אבל כשאני לומד מה המלך אמר, זה לא תורה. כשאני לומד איך צריך להתייחס למה שהמלך אומר, למדתי תורה. ועכשיו אני רוצה ליישם את זה. אז אני צריך ללמוד מה המלך אמר. פה אני כבר לא לומד תורה. כמו בנדר.
מתי זה תורה?
אני לומד שאיש שככל היוצא מפיו יעשה, כן, לא יחל דברו, למדתי תורה. אני לומד איך אני צריך להתייחס לנדרים שלי. אבל לברר מה נדרתי ומה לא נדרתי, זה לא תורה. למרות שצריך את זה כדי ליישם.
כי כשהתורה אומרת לא תגזול, היא בעצם אומרת, לא תגזול את מה שבתורת המשפטים.
נכון.
אז זה עיקרון
תורה. אומר, תקיים את מה שנדרת. מה נדרת? לא יודע, תבדוק מה נדרת.
אז מתי זה תורה בחפצה?
אמרתי. למשל, כשאתה לומד את...
זה תורה בגברה, לא?
עקרון של דינא דמלכותא דינא.
זה תורה בגברה, לא?
מה, למה?
לא, 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 כן, כן. לא, התכוונתי מתי זה תורה
בגברה. לא מה אומר המלך.
לא, לא. התכוונתי מתי זה תורה בגברה, כאילו.
מתי זה תורה בגברה?
הרי לרב יש את החילוק שדי מפורסם בין התורה בגברה לתורה בחפצה, נכון? נכון. אז אחרי מה שהרב הסביר, אני מנסה להבין למה תורת המשפטים זה לא תורה בגברה. הרי זה מפתח את הראש להבין יותר את הדברים.
כל עוד שזה תורה בגברה, זה לא שונה מפילוסופיה. אם פילוסופיה זה תורה בגברה, בהחלט גם משפטים יכול להיות.
הרב עכשיו מגדיר מה זה תורה בחפצה, כאילו זה ההגדרה.
תורה בגברה זה לא, אני לא חושב שצריך לברך ברכת התורה, אבל זה לא תורה במובן שאני מדבר עליו כאן.
כן, כן, זהו.
דבר בעל ערך.
יש מקום לחלק.
בין מה למה?
בין לדבר על נדרים נגיד, שזה עניין של עובדה, לבין תורת המשפטים. כי המקום להניח שאולי התורה באה להגיד, לא העובדה שאיפה שהיא חל חוק המשפטים, אני מוסיפה משלי איסור גזל, אלא שהתורת המשפטים, במובן המחייב שלה, גם מחייב לפי תורה. מתן תוקף בעצם
לרעיון
המוסרי.
אפשר היה להגיד את זה, והרבה אמרו את זה. רב שמעון שקופ, אני מדבר כרגע בשיטתו, שאני במקרה גם מסכים.
לא, לא.
אומר לא כך.
לא, מה שאני אומר, גם לפי רב שמעון שקופ, בלי רב שמעון שקופ, בכלל הכל, יש רק עובדה משפטית, ויש את אולי אפילו לא עובדה משפטית, שעובדה קניינית, והתורה מוסיפה את מה שהיא מוסיפה. לפי רב שמעון שקופ, יש כאן איזושהי תורה משפטית מחייבת, רק אני אומר שהתורה משאלה הוסיפה את החיוב על מה שתורה משפטית מחייבת. כאשר אין את התורה המשפטית, אז באמת התורה גם לא מחייבת. לכן זה עדיין מתיישר עם מה שרב שמעון שקופ אומר.
זה מה שהוא אומר, מה זאת אומרת מתיישב? לא הבנתי, אז מה הטענה?
לא, אני אומר, אז אחרי שהתורה אומרת לו תגזול לצורך העניין, אז היא אומרת שהתורת המשפטים, יש לה תוקף מחייב לתורת המשפטים עצמו, על פי התורה.
לא רק זה תורה, הוא אמר שזה תורה.
תורת המשפטים קיימת לפני הלא תגזול, הלא תגזול מוסיף קומה שנייה. אם הלא תגזול מכונן גם את הקומה הראשונה, אז אין קומה ראשונה. אז הכל זה לא תגזול. זו התפיסה המקובלת שהייתה לפני רב שמעון שקופ. התפיסה שם הייתה שמה שחכמים עשו כשהם קבעו את כל דיני הקניין, הם בסך הכל פרטו את פרטי הגדרים של דיני גזל. אבל זה הכל פרשנות לאיסור לא תגזול. ולכן הכל זה תורה. פרשנות מסברה, פרשנות תקנות חכמים, לא חשוב. אבל זה פרשנות לאיסור גזל, הם קבעו את גדרי איסור גזל. ורב שמעון שקופ נגד זה יוצא. שמעון שקופ טוען, מה פתאום? לא, גם בלי איסור לא תגזול, כל זה היה קיים, והיה לו גם תוקף. היו באים אלינו
בטענות
אם היינו עוברים על זה.
בסדר, אז למה בכל אופן התורה הוסיפה לא תגזול? כי בא להוסיף עוד איזשהו שכבה משלה.
יש בזה גם איסור דתי, ולא רק איסור משפטי.
נכון, אז בעצם לדבר המשפטי הזה יש איסור דתי, לא לעובדה המשפטית, אלא לחיוב המשפטי יש תוקף דתי.
אני
מה שאני רוצה לומר ש...
הקדוש ברוך הוא יבוא אליך בטענות אם תעבור עליו.
כן.
זה לא נקרא תוקף דתי. אז גם למוסר יש תוקף דתי. כל דבר, כל תוקף הוא דתי, כי בעיניי בלי אלוקים אין תוקף לשום דבר.
אז מה רוצה לגזור להוסיף כאן?
זה לא מה שאני קורא תוקף דתי. מה שאני קורא תוקף דתי, הכוונה תוקף הלכתי.
אוקיי, אז הוסיף תוקף.
אין נורמות שהן לא רצון השם.
בסדר, אז נגיד בואו נדבר במונחים של תוקף הלכתי לתורה המשפטית. אבל אחרי לא תגזול, כן?
ללא תגזול יש.
אולי לא תגזול משהו.
אוקיי? אז זה הראשונים, חלק מהראשונים אומרים, לא עברתי על איסור דאורייתא, אין פה לא תגזול. אז עברתי איסור משפטי, אבל לא עברתי איסור הלכתי. ובמקום שיש איסור לא תגזול, גזלתי מיהודי, עברתי שני איסורים. איסור משפטי ואיסור הלכתי. אבל האיסור המשפטי הוא אוטונומי. הוא לא יונק את תוקפו מההלכה, או מהלא תגזול.
נכון, אני אתן למה שהאיסור התורני הוא לא אוטונומי, הוא כן מבוסס על האיסור המשפטי.
לא, גם לא. הוא רק מוגדר על פי... זה לא שהאיסור המשפטי נותן תוקף ללא תגזול. לא תגזול, לא צריך את התוקף שלו. התוקף הוא מהציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל ההגדרות, מתי חל איסור לא תגזול, הן לפי תורת המשפטים.
יכול להיות מצב שיש תורת המשפטים ואין לו, ויש כאילו, ואין לו תגזול כאילו?
כן, גזל גוי. אבל הפוך לא יכול להיות.
ואז לא, ואז כאילו לא יקרה תורה בחפצה.
נכון?
כאילו, כן.
נכון. שיבודים, רב שמעון שקופ לכל אורך השער שם מדבר על זה. גם שיבוד הדאורייתא הוא רוצה לטעון שזה דבר כזה. אז בעצם הבאתי את המבט הזה, כי זה עוד מבט על מה שראינו כבר, שיש פה תשתית נורמטיבית שלמה שאפשר לעסוק בה, והיא מאוד חשובה גם מבחינת ההלכה, ועדיין העיסוק בה הוא לא תורה בחפצה, כן? לא נכנסתי פה להבחנות בין תורה בחפצה ובגבר, אבל זה מה שאני מתכוון כשאני אומר זה לא תורה. זה לא לימוד תורה, למרות זה מאוד חשוב להלכה.
איפה סוגיה של נוסקת בכלל בנושא של מה זה לימוד תורה, סתם באופן כללי, כאילו, איפה אצלנו בשס? יש סוגיה כזו בכלל? יש ראשונים על זה, מישהו?
סוגיה, אני אדבר על זה אולי קצת בהמשך, יש סוגיה שעוסקת בברכת התורה, על מה מברכים ברכת התורה? אבל שם,
הראשונים הרב...
קשה להוציא מזה הגדרה מה זאת תורה. אז לכן... אני לא חושב שאני לא זוכר, לא נזכר כרגע בסוגיות שמהן אפשר לחלץ הגדרה. לא חושב. בטח לא את ההבחנה בין תורה בגברא לתורה בחפצה. זה אגב אחת הסיבות למה רוב העולם, כן, אני נמצא באותו מצב כמו רב שמעון שקופ ביחס לקודמיו. את רוב העולם חושב שגם ללמוד מורה נבוכים ומוסר וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה גם לימוד תורה בדיוק כמו ללמוד הוויות הבאי ורובה. ואני טוען שלא, זה תורה בגברה.
במחוזות, כן.
לא, אני אומר, לכן אין לי סוגיה שתוכיח את זה. אני אומר את זה מסברה ומהסתכלות על הדברים עצמם. ואם הייתה סוגיה שיכולה להוכיח את זה, אז זה היה קל מאוד לנפנף את כל האחרים שחושבים אחרת. אבל כולם חושבים אחרת.
זכיתי למחור את הוורד של הרב הזה במחוזות שאני נמצא, ואנשים עוד נהנו.
אוקיי. אני חושב שהוא נכון, אני חושב ששומעים אותו, זה הדבר הנשמע. אבל אין לי איזושהי...
בשם הרב, אמרתי בשם הרב.
אוקיי, בסדר גמור, אין לי בעיה. פטורים גם מלהגיד, זה לא מפריע. אבל הטענה היא ש... עדיין אפשר להגדיר מה זו תורה, גם אם אין סוגיות שעוסקות בזה. הרי הסוגיות שעוסקות בזה עליהן עצמן, אני יכול לשאול אם הן תורה בגברא או בחפצה. זאת אומרת, זה לא מושגים שקיימים בגמרא, ואני לא חושב שאפשר יהיה להוציא מהגמרא הגדרות חד משמעיות. לגביהם. אבל כן, יש איזשהו סוג של הסתכלות שעוברת אלינו דרך המסורת וכולי, ולמרות שרוב האנשים שמעבירים את המסורת הזאת לא חושבים כך, נדמה לי שעדיין כשמסתכלים שוב פעם, מבינים שאני חושב שזה כן מה שהיא אומרת.
אבל פתחנו את הסדרה הזאת, הרב, שהרב הביא את הנפש החיים וזה, ואמר שכתוב דבר השם זו תורה, והלכה זו תורה, והרב אמר רק שהלכה זו הליבה של התורה. הרב לא יודע, אז הרב לא אמר שהגדה, לפחות בפסוקים, שזה דבר השם, אין איזה יחס של תורה.
לא, אז פה, טוב, זה, אתה מכניס אותי לסוגיות שאני לא, לא כאן המקום, אבל אני אעשה את זה בקצרה, כי אני רואה שכבר בין כל וכל הזמן שלנו נגמר. אני אעשה את זה בקצרה. תראה, לגבי התורה שבכתב, שם זה הרש"י הראשון, ומה שדיברתי על התורה שבכתב, בתורה שבכתב, גם החלקים הלא הלכתיים הם כמובן תורה. ולא צריך לי ולדחוותי כדי לקבוע שהתורה של הקדוש ברוך הוא היא תורה. כן? אז זה ברור. תשאלו אותי למה? אין לי שמץ של מושג. כי לדעתי לא לומדים מהם כלום. אבל אני לא יכול, בסדר, צריך עיון, אבל אני לא יכול להגיד שפסוקים שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא בסיני, והוא אמר לנו שזאת התורה, הם לא תורה. אני יכול להגיד שלעסוק בהם זה לא לימוד. אבל לא להגיד שזה לא לימוד תורה. אוקיי? אבל באגדות חז"ל, למשל, שם אני כן אומר, אני חושב שלא צריך לברר ברכת התורה על אגדות חז"ל, כמו שלא לא על מורה נבוכים, ולא על קריאת החטא ועונשו של דוסטויבסקי. זה בעיניי אותו
דבר. אלא אם כן הם מבוססים על דבר השם.
לא הבנתי.
אלא אם כן הם מבוססים על איזה פסוק.
כן, אבל דוסטויבסקי גם מבוסס על דבר השם. אני לא חושב שיש הבדל עקרוני בין אגדות חז"ל לבין ביקורת התבונה הטהורה של קאנט. הם אמרו את הסברות שלהם על מחשבה, על תפיסת עולם, על ערכים, כמו שקאנט אמר את המחשבות שלו. אז מה? זה שהם היו צדיקים ורבנים, זה הופך את זה לתורה, למה? ספר הרפואה שהרמב״ם כתב הוא תורה? בגלל שמי שכתב את זה זה הרמב״ם. שאלה מה התוכן, לא מי הכותב.
כן, אבל סוף סוף, אם בהגדה מובא הפסוק, אז סוף סוף כן צריך ברכת התורה, בין חור וחור.
אני לא בטוח בכלל, אבל אם אתה לומד את הפסוק, אז אתה מברך על הפסוק. זה לא קשור להגדה.
כן, ההגדה זה פרשנות סברתית, או לא יודע מה, על הפסוק אבל.
אני לא רואה את זה כפרשנות. ההלכה זה פרשנות לפסוקים ההלכתיים. ההגדה היא לא פרשנות. בהגדה נתלים בפסוקים בשביל להגיד את מה שאני חושב.
הרב. איך מבחינה?
יש גם אגדות שהן לא הלכתיות.
בהלכה יש דרוש ודרש, באגדה יש רק דרוש.
כן, נגיד, לא, נגיד הדוגמה שהבאנו פעם שבוע, עין תחת עין, נגיד, של הרמב״ם, השם הזה, זה לא הלכה, אבל ודאי מוציא את זה מהפסוק.
זאת אומרת, לא הלכה. עין ממש לא הוציא.
כן.
אוקיי, אז מה?
והוא מוציא את זה מהפסוק, שהתורה מלמדת שצריך להיות עין תחת עין. טוב, אולי גם בלי התורה הייתי יודע את זה, אבל... התורה מלמדת את זה.
מה זה נקרא התורה מלמדת את זה? ברגע שאתה, ברגע שהתורה כותבת עין תחת עין, וזה פסוק הלכתי, אלא מה? שהדרש אומר שהעין תחת עין זה ממון, והפשט אומר שהעין תחת עין זה ממש. אוקיי?
והדרש הזה מהו? והדרש הזה מהו? הוא תורה.
ברור שהוא תורה, מה זאת אומרת?
בסדר, אז זה לא, זה דרש לא הלכתי, אבל.
למה? דרש הלכתי.
לא, הדרש לא של ההלכה, של ממון, אלא הדרש שלא קשור לכאורה להלכה.
לא, אם אתה דורש דרשות, אז זה לא תורה בגבוה, בחפצה. תורה
בגבוה. בסדר.
אם אתה רואה בזה אמירה הלכתית, זה תורה בחפצה. פעם דיברתי, כשדיברתי על פשט ודרש, אז אמרתי שהבאתי בשם הנשקה, יש לו מאמרים במעיין, בתפשין המדזיין, שם הוא מדבר על זה, אז בין היתר הוא מציע הסבר, למה עין תחת עין, גם הפשט וגם הדרש הם הלכה. לא ששניהם נכונים, אלא ששניהם הלכה. הוא מביא דוגמה, שאומנם לא נפסק על ההלכה, אבל יש דעה בגמרא שמשלמים שמים בעינו של המזיק, לא בעינו של הניזק. אני הוצאתי לך עין. אני צריך לשלם לך כסף שהוא שווי העין שלי, לא שווי העין שלך. עכשיו, לכאורה זה דבר מופרך. הרי אני אמור לפצות אותך על העין שלך. זאת אומרת, אין שכה, לא. כשאני אומר, עין תחת עין כפשוטו, הכוונה, צריך להוציא את העין שלי כשאני הוצאתי את העין שלך. בא הדרש ואומר, כן, אבל לא מוציאים עין, אלא משלמים במקום זה ממון. ההסתכלות הזאת, זה לא כמו שהרמב״ם שציינת קודם, שאומר שהיה ראוי להוציא לי את העין. זה, דרו, זה דרש, דרוש, לא יודע איך שתקרא לזה. זה תורה בגברה לכל היותר. אבל כשאתה לומד את זה כך, אז גם הפשט וגם הדרש נוטלים חלק בהלכה עצמה. אז התורה בחפצה.
כן, אבל בסוף, גם אם זה תורה בגברה, כמו שהרב אומר לגבי ביחס של הרמב״ם, אז עדיין, אני עדיין צריך לברך כאילו בפרט התורה, או שזה לפחות דבר השם, כי יש עין תחת עין, זה לא משנה.
כי אתה לומד את הפסוק, בסדר, בגלל הפסוק, לא בגלל מה שאתה אמרת.
בגלל הפסוק.
בגלל הפסוק, לא בגלל מה שאתה אמרת.
נכון.
בסדר, אתה יכולת גם לקרוא את הפסוק בלי להגיד עליו כלום. וגם אז היית מברך ברכת התורה. זה לא, אין הבדל. אז תקראת את הפסוק פשוט, זה הכל. לא בגלל מה שאמרת עליו. זה כמו לקרוא את הפסוק. בסדר, אבל פה באמת זה דורש עריפות רבה, יש בספר השני, בטרילוגיה שלי, שם אני מעריך טובה בעניין הזה. מה נקרא לימוד תורה, על מה מברכים, למה תורה בגברה, תורה בחפצה, שם יש את הפירוט המלא של העניין. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, זה הלך לי מאוד לאט, אבל לא נורא. אם יש שאלות או הערות, אז אפשר.
אז מה, אז עצרנו רק בתשובה של המעריב השן. על המעריב השן.
לא, מה שרציתי, אני עצרתי, סיימתי את העניין. מה שרציתי לומר, זה שתורת המשפטים היא בעצם מאוד חשובה לפסיקת ההלכה, אבל תורה היא לא. תורה בחפצה, היא לא. וזה עוד דוגמה להבחנה שעליה דיברתי בשיעורים האחרונים, בין הלכה לבין תורה. יש הרבה דברים שדרושים כדי לפסוק הלכה, אבל הם עצמם, מי שעוסק בהם זה לא עוסק בתורה.
אז כל הסברות שבגמרה, נגיד, כל הסברות שהמוציא מחבר על עבריה, נגיד, הסברה פשוטה, זה גם נקרא בתורת המשפטים ולא בתורת גדר הלכתי?
המוציא מחבר על עבריה זה דוגמה טובה, כיוון ששם הגמרה אומרת למה לקרא סברה הוא.
כן.
כן, אז מי בעל דברים ייגש אליו? אז הגמרה מביאה פסוק. אחרי זה היא מביאה סברה. ואז היא שואלת למה נקרא סברה הוא. נכון? אבל כיוון שיש פסוק, אז הסברה, כל מה שהיא עושה, היא מפרשת את הפסוק. בסדר? סברה שמפרשת את הפסוק זה בסדר, זה תורה. כי אנחנו מפרשים את הפסוק. אבל אם אתה סברה שעומדת לעצמה, זה לא תורה. למשל, ברכת הנהנים.
מה, אבל מי בעל דברים ניגש אליי?
זה בלא ברכה.
דברים ניגש אליי, זה באמת, זה לא אסמכתא רק?
מה?
זה אסמכתא, מה זה, מי בעל דברים ניגש אליי? זה לא, האם באמת זה מה
שלא... מי שרוצה לטעון את הטענות, שיביא ראיה, כן, ככה מפרשים את הפסוק. לא חושב שזה אסמכתא, למה אסמכתא? אם זה היה אסמכתא, אז הגמרא לא הייתה שואלת למה לקרא סברה הוא. הקרא זה רק אסמכתא, מה אתה רוצה?
נכון. ובשאר דברים הרב, מיגו ושאר הסברות בהלכה?
מיגו זה בסך הכל הסבר של חכמים לבצדק תשפוט עמיתך. איך שופטים בצדק? יש דיני ראיות, יש חזקה, יש מיגו. אז הכל סברות שבאות להסביר את העיקרון ההלכתי של איך שופטים. אז זה תורה בחפצה.
אבל זה לא מבוסס כאילו לדעת על מי... הרב אמר זה לא מבוסס על תורת המשפט, של מי זה שייך, אלא זה מבוסס על מה הצדק שהתורה ציפתה.
מה התורה מתכוונת כשהיא אומרת בצדק תשפוט עמיתך? זה בצדק. נגיד, בלי רב שמעון שקופ, כשהיינו מבינים שכל דיני הקניין זה הגדרות בתוך איסור לא תגזול, אז העיסוק בדיני הקניין היה תורה בחפצה, אם ככה.
כמה אפשר להרחיב את הרעיון הזה של רב שמעון, שתורת המשפטים בזמן כאוס, אז אין יותר תורת המשפטים. אפשר לומר את זה גם על הרציחה. רציחה זה גם נובע מתורת המשפטים לכאורה, לא שזה דבר אוניברסלי לפני ה... זה לא פחות חזק מאשר עניין הבעלות.
ברציחה, זה לא שאלה של חזק ולא חזק. ברור שיש איסור משפטי על רצח עוד לפני הלא תרצח של התורה. זה אפילו מפורש בתורה עצמה. שופך דם האדם באדם דמו יישפך.
נכון.
עוד לפני השופך דם האדם באדם דמו יישפך, באים בטענות אל קין, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, כשעוד לא אמרו את לא תרצח, וגם לא אמרו שופך דם האדם.
נכון, אבל מה קורה עם החברה?
זה לא מספיק. זה לא מספיק להגיד שזה קודם לתורה. השאלה, האם כשהתורה מוסיפה איסור, היא מוסיפה פה איסור כמו לא תגזול, שנותן תוקף למה שהיה קיים קודם, או שיש גם איסור תורני, אבל הוא לא נותן תוקף למה שהיה קודם. ואני חושב שבלגבי רציחה זה לא ככה. לגבי רציחה, גם במקום שבו כולם נוהגים לרצוח, אז אולי לא יהיה איסור משפטי לרצוח, אבל יהיה איסור הלכתי לרצוח. זה לא כמו בעלות. כי בעלות זה סטנדרט משפטי חברתי. כשהחברה לא מכירה בבעלות, אתה לא בעלים. אבל אני חי, גם אם החברה לא מכירה בזה שאני חי. את העובדה שקיים איסור עוד לפני התורה, זה רק חצי מהחידוש של רב שמעון שקופ. וזה נכון גם ברצח. אבל רב שמעון שקופ טוען עוד טענה, שבמקום שתורת המשפטים לא אוסרת, גם לא יהיה לו תגזול. זה לא נכון ברצח. תודה?
אולי נאמר אותו דבר לגבי רצח, אם בתורת המשפטים אין, אז לא יהיה גם איסור הלכתי על לא תרצח.
אולי, אפשר להגיד אולי הכל, אבל אני חושב שזה לא נכון.
כן, כן, לא, אני, לא, אני שואל, אני מבין את החילוק, אבל קשה לי להבין את ה... איך שזה...
תראה אצל קין, ותראה. אצל קין באו אליו בטענה שהוא רצח את הבל.
כי אולי, אז בזמן קין זה לא היה, בסדר, אם מתייחסים לסיפור התנכי, בוא נאמר שהם היה אוכלוסייה וזה היה מקובל אצלם, לא לרצוח.
שני אנשים בעולם, אחד מהם רצח, השני נרצח, וזה כל האוכלוסיית העולם. אז יש איסור רצח או אין?
במבט הזה שהם היו רק שניהם, כן, אוקיי, בסדר. אני הייתי אומר...
אם יש 10 כאלה שכולם רוצחים, אז מה? לא, אני חושב שגם הסברה אומרת את זה. עוד פעם, בדיני קניין, אני חושב שזו הסברה פשוטה אומרת, שאם, שזה ברור שזה סטטוס חברתי, להגיד שאתה בעלים על משהו, זה לא אמירה מופשטת שלך בתוך הבית. כל מה שזה אומר זה שהחברה מכירה בך כבעלים, ואוסרת על מישהו אחר לעשות שימוש בממון הזה. זה כל הרעיון של בעלות. הרעיון של בעלות במהותו זה רעיון חברתי. למה הממון הזה שייך לך ואסור על אחרים? אבל הערך של חיי האדם זה לא עניין של חברתי.
לכן הייתי אומר בחברה פראית, בחברה מאוד פרימיטיבית, הוא מפריע לי, אני הורג אותו וזהו. ולכן אין,
הם חושבים שאין ערך, אבל השאלה אם התורה רואה בזה שאין ערך. הם חושבים שאין ערך לחיי אדם, כי הם פראי אדם. אבל האם התורה גם כן רואה שאין ערך לחיי אדם במצב כזה? בממון כן, ברציחה אני לא חושב. זה עוד פעם, אני אומר עוד פעם, בעלות על ממון, הסברה הפשוטה אומרת שזה עניין חברתי. אגב, מכאן בא הפקר בדין הפקר. למה בדין יכול להפקיר ממון? בגלל שזה עניין חברתי, אז החברה יכולה גם להפקיע.
רואים את זה, הרב, גם רואים את זה רואים את זה גם מזה שברצח, בנם לא יכול לחבול, בנם לא יכול לחבול בעצמו, כי הוא לא שייך לעצמו. אז רואים שבזה כאילו, כן, אז בזה רואים שבן אדם הוא לא שייך לעצמו, זאת אומרת, זה משהו שהוא גם מלמעלה, זה משהו ששייך כבר מלכתחילה, זה לא שייך להגדרות שלו.
לא, אבל אני חושב שאתה הלכת רחוק מדי. גם אם אני תופס את האדם כמשהו שהוא כן בעלים על עצמו, עדיין הבעלות הזאת, זה לא בעלות באותו מובן של בעלות על ממון. אני לא צריך את החברה בשביל זה. אני לא חושב שצריך להגיע לתפיסה של הרדבז בשביל להסביר את מה שאני אומר כאן.
לא, אבל זו תפיסה שמאוד נותנת כאילו הבנה כמה בן אדם הוא כאילו, הוא לא שייך למשחק כאילו. הוא שייך, זה לא כמו כסף, כסף אפשר להביא שם משהו חיצוני כאילו.
גם אם הבן אדם נחשב בעל הבית על החיים שלו, אבל הבתיות שלו על החיים שלו זה לא בגלל שהאחרים לא יכולים לרצוח, אלא זה כי אני אולי אוכל לרצוח את עצמי. אבל לאחרים אסור לרצוח אותי, זה ברור. לא קשור לשאלה האם לי מותר לרצוח את עצמי או לא.
כן, זה פשוט, כי פשוט רק דיני משפט קשורים באמת לחברה.
רצח זה משהו שהוא לא רק משפטי. אוקיי.
כאילו, אבל הרבה יותר היה פשוט לומר, כאילו, אם היינו אומרים שהבעלות באמת זה קונבנציה, זה לא אפלטוני, כאילו, ואז ממש זה רק
החברה. יש איזה ראיות טובות שזה לא ככה, דיברנו על זה, ולכן אני חושב שזה לא עובד ככה. חכמים ודאי לא ראו את זה ככה. הרבה ראיות, זאת אומרת, אני חושב שאת הדבר הזה ביססתי היטב בשיעורים הקודמים. כל ההתחבטות סביב קניין רוחני. מה יש להתלבט? תקבע שיש קניין רוחני, ויהיה קניין רוחני. מה הבעיה? לא, כל הראשונים והאחרונים מתפוצצים, לא יודעים מה לעשות וזה, אבל מה לעשות? אין קניין רוחני. טוב.
תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה.
תודה רבה.
שמח להתראות.